מלחם אהובה הייתה מורה ברבתה, אשר על זה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, ולעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, מרת חנה בת רב יצחק יונה, מרת אלתא חנה בת רב מאיר זל. והשיעור מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. הגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב' אומרת מהי חנוכה, והגמרא מתרצת ומביאה את הברייתא במגילת תענית בכל הסיפור של חנוכה. כשהגמרא שואלת מהי חנוכה, זה מתייחס לדברי המשנה לאל, במה מדליקין ובמה אין מדליקין, באיזה פתילות ובאיזה שמנים מותר להדליק בשבת ובאיזה אסור להדליק בשבת. וכתוב על זה הגמרא, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, מדליקין בהם בחנוכה, בין בחור בין בשבת, אם כפתה זקוק לה או אם כפתה אין זקוק לה. בזה הגמרא דנה קודם לכן, ועדיין לא הסבירו לנו מה זה חנוכה. וכמובן שכאשר רוצים להסביר לנו מה זה חנוכה, מסבירים לנו מהי חנוכה בהקשר להדלקת נרות. שואלת הגמרא מהי חנוכה, ורש"י מוסיף על איזה נס קבעוע. כמובן שהנושא הוא על חובת הדלקת הנרות, אבל בתשובת הגמרא אין מילה אחת על הדלקת נרות. מהי חנוכה דתנו רבנן, בחפי בכסלו יום מדי חנוכה תמן יינון, דלא למספד בהון ולא לטענות בהון, שכשנכנסו היוונים להיכל תמו כל השמנים שבהיכל, וכשרבה מלכות בית חשמונאי וניצחום בתקו ולא מצאו על הפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו על הדליק יום אחד, נעשה בו נס ודליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת קבעום ועשו מימים טובים בהלל והודעה. מילה אחת לא כתובה כאן על כך שימים נקבעו כדי שידליקו בהם נרות. אז מה התשובה לשאלה ששאלת? שאלת מהי חנוכה? ודאי שיש עניין כזה שנקרא חנוכה, אבל לא זה הנידון פה. הנידון פה שלמדנו שדיני נרות שבת שונים מדיני נרות חנוכה בכמה וכמה פרטים. למדנו בינתיים שיש דבר כזה שנקרא נרות חנוכה, ועל זה שואלת הגמרא מהי חנוכה? כלומר, מהי חנוכה כלפי חובת הדלקת הנר? והתשובה לא מזכירה את זה, אלא שקבעום ועשום ימים טובים בהלל והודעה. גם לשון קבעום ועשום ימים טובים בהלל והודעה היא לשון תמוהה. זאת לא לשון מתקבלת. לכל היותר קבעום ועשום ימים טובים שחייבים בהם להלל ולהודות. אבל קבעום ועשום ימים טובים בהלל והודעה זאת לשון קשה. לשון לא מובנת. אני מבין קבעום ועשום ימים טובים שחייבים בהם להלל ולהודות. אבל קבעום ועשום ימים טובים בהלל והודאה, זה לא, הלשון לא מצלצלת כל כך. אנחנו צריכים לתת הדעת על עיקר הנושא, מהי חנוכה? והכוונה בקושת הגמרא הייתה, מהי חנוכה כחובת הדלקת הנרות. ובתשובה אין לזה שום זכר. גם עיקר הברייתא בגילת תענית, לא למספד בהון, לא להספיד, לא לטענות בהון, לא לצום. הם ימים מיוחדים, בלשון ברייתא הם נקבעו כימים טובים. אז לכן אי אפשר להספיד, ואי אפשר אסור להספיד ולטענות, אבל עדיין זה לא מתרץ מניין לנו בחובת הדלקת הנרות. ודאי הזכר שכתוב כאן הוא שנעשה נס, ודליקו ממנו 8 ימים. ולשנה אחרת קבעום ועשו מימים טובים בהלל והודעה, הרי מדובר פה עד לא למספד בהון ולא לטענות בהון. אבל זה לא נושא של הסוגיה שלנו, הסוגיה מדברת על נרות חנוכה. וכאן לא כתוב שזה נקבע בכלל. זו צריכה להיות התשובה על מהי חנוכה כחובת הדלקת הנרות. הרמב״ם בהלכות חנוכה, בפרק ב', הלכות ב' וג', מעתיק את כל הסיפור שהיה. וכשגברו ישראל על אויביהם, ועבדום ב-15 בחודש כסלו היה, ונכנסו לאחיו, לא מצאו שמן טהור במקדש. על הפח אחד, ולא יבוא כדי להדליק על יום אחד בלבד, ודליק ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ובני זה התקינו חכמים שבאותו דור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתן מליל 15 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה, משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. עד כאן. כמו שכתוב ברמה בפשטות, גם זה שייך לעצם קביעת היום. הימים נקבעו לדברים הללו, להודות ולהלל, אבל להודות ולהלל צריך על נס. אז מראים ומגלים את הנס בהדלקת הנרות. על זה אנו מודים ומהללים, כי דרך הנוסח שנוהגים באמירת הנרות הללו, הנרות הללו אנו מדליקים, וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודשים, ואין לנו רשות להשתמש בהם על אורותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. לאורותם בלבד כתוב בראשונים שזה כדי להראות את הנס. כך אומר רש"י, שמשום כך אסור להשתמש בהם, כדי שניכר שזה נר של מצווה. איסור השימוש בנר מוביל לפרסם את הנס יותר, כי כך ניכר שהוא נר של מצווה. לראותם בלבד, עד הרב, להסתכל בהם, לא להשתמש בהם, אלא רק לראות אותם, כדי שעל ידם יתגלה הנס. כל זה כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. כשאנו אומרים, הנרות הללו קודש הם, הראייה זה צורת קיום המצווה, פרסומי ניסה. וזה כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלותיך ועל ישועתיך. כך נוהגים לומר בקהילות ישראל מקדמת דנא. למדנו אם כן, שהדלקת הנרות מצטרפת להודות ולהלל על ידי פרסום מניסה של הנס הנמצא לעינינו. רואים את זה גם מברכת הרועה. הרועה נר חנוכה צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו. מכאן שהרועה דומה לרועה מקום שנעשו ניסים לישראל. מי שרואה נר חנוכה רואה דבר שנקבע על נס. כאן יש גילוי לנס, וזה בא כדי להודות ולהלל. הרועה מברך שעשה ניסים, לכן אנחנו לראותם בלבד, כי מתוך כך מתפרסם הנס, ואנחנו נרבה להודות ולהלל. הקורפנים, הקביעה היא קביעה של שלוש הדברים הללו יחד. בלשון הברייתא החלק הזה נשמט ולא כתוב, הכוחנו שזה צריך להיות טמון במילים, כי כאן זה מי חנוכה. העניין כולו כתוב פה. הכוחנו מתוך מה שכתוב בברייתא, אנו חייבים להוציא גם את הקביעה הזאת, להדליק נרות בפתחי הבתים, להראות ולגלות הנס, כמו שכתוב ברמב״ם. נאמרו שתי שמועות בשם הגר"א. דבר אחד כתוב בביאורו למשלי, ואחד מובא בכתבי תלמידיו בשמו. נתחיל בדבר השני. נפש נקראת בלשון חכמים בהרבה מקומות, שיתופה דגופה. הנפש היא החלק הנמוך והתחתון ביותר בבחינה הרוחנית של האדם, מפני שהיא מתחברת ומצטרפת אל הגוף. בשם הגר"א, כתוב שנפש ראשי תיבות נר פתילה שמן, כלומר, המערכת הזאת והמציאות שנקראת נר זה הכלי, הפתילה והשמן. השמן צריך להיות באיזשהו בית קיבול, והפתילה היא בריאה נפלאה שבורא בורא העולם, שאיש עצמה נאחזת בפתילה והיא מושכת אליה את השמן לפי צרכיה. וכך בצורה כזאת הדבר כולו מתחבר ונעשה נר. הצורה הזאת היא הצורה המקבילה לנשמת האדם. בכמה וכמה פסוקים, הנר ונשמת האדם מתחברת לגופו דמים זה לזה. הדמיון הוא באותה צורה. ככה הדברים מצטרפים זה לזה. אדם מהווה כלי, הנפש המצטרפת אל הגוף שייכת למערכת היותר עליונה של האדם, המערכת הרוחנית שלו, ולאותה מערכת מצטרף החלק שנקרא נפש, והוא מתחבר לגוף, ומתוך הכלי של הגוף הוא מוציא את חיותו, ומאיר את עצמו על ידי מה שהוא מושך את השמן. השמן בלשון חכמים מכוון תמיד לפנימי ביותר. שמן לעולם לא מתערב עם שום משקה בעולם. אין אפשרות לצרף שמן למשקים אחרים. הוא לעולם צף למעלה, הוא תמיד יהיה לחוד. תמיד יהיה קיים לעצמו. יתר הדברים מתערבבים זה עם זה ונעשים דברים חדשים. כל משקה שבעולם אפשר לערבב, מים עם פירות, עם דבש, עם יין, עם חלב, ונעשה משקה חדש. לא כן השמן, שתמיד עומד לעצמו ונשאר לבד. הוא לא רק נשאר לבד, אלא הוא תמיד העליון שבכל המשקים. הוא עולה על גביהם וצף למעלה. אם נמצא חלקים בשמן שמתערבבים, זה לא שמן אמיתי. שמן זך, בגמטריה זית. זית הוא השמן. על כל פנים, השמן עומד לעצמו ונמצא תמיד לבד, והוא תמיד עליון ביותר, הוא תמיד עולה על גבי כל יתר המשקים. העליון ביותר מבחינה אחת נחשב לפנימי יותר. נר פתילה ושמן זאת הנפש, דנו צורת החיים של האדם. האדם נמצא באותו כלי, ובו יש פתילה שבה אחוז האור, והאיש הזאת מחלה את עצמה כאשר יכלה השמן. זאת הצורה כמו נר. הדבר הזה קיים כל זמן שיש שמן, והחיות עצמה מוציאה את עצמה לפועל. כמו שהאש של הנר היא זו שמחיה את עצמה, האש היא זו שמושכת אליה את השמן, שהוא זה שמחיה אותה. הצורה הזאת מקבילה בדיוק לצורת החיים של האדם. כך הוא חי ואלו הם חייו. אם השמן נמשך יפה אחרי הפתילה, אז האש בוערת יפה. והיא גם מהירה, גם מחממת וגם מוציאה את עצמה לפועל. אבל אם הפתילה לא ראויה, האש עצמה מתקטנת, ואז היא עצמה סיבת הכילוי. כיוון שהאש קטנה היא לא יכולה למשוך כל כך, והקטנה היא סיבה להקטין יותר ויותר. הגדלה להפך היא סיבה לחיוניות רבה וגדולה יותר. הקבלת הצורות האלה היא ברורה. כתוב בגר"א ומוזכר בחז"ל שנר זה נפש רוח. זאת הצורה. זאת שמועה אחת בשם הגר"א. שמועה נוספת שכתובה בפירוש הגר"א למשלי ביוטט ב' בביאור הכתוב גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגליים חוטא, הגר"א מביא כמה פירושים. אחד מהם הוא כך: מאוד ידוע מוזכר בגמרא בפרק הבונה, שם הגמרא מזכירה כמה חילופים של אלפבטות, כמה אופנים איך שאות מתחלפת באות. האופן הפשוט הידוע והמקובל ביותר זה אטבש. ערכן של אותיות מבחינה אחת נידון כהתחלה, ומבחינה שנייה סוף המעשה שנידון כמחשבה תחילה. סופו של דבר יותר קרוב לתחילתו מאשר לתחילתו. משום שבתחילתו הוא רק מתחיל את התהליך. אבל כשהוא נגמר או מגיע לתכליתו, זה מצטרף לאותה מחשבה תחילה שממנה הדבר יצא. לכן התכלית תמיד מתחברת לנקודת המוצא. כמו שידוע, נעוץ סופן בתחילתן. אטבש זאת הצורה המקובלת של חילופי אותיות. הדבר מקובל מאוד בדברי חז"ל. כנגד נפש באטבש, האותיות הן טוב. ת' כנגד נון, ו', זאת אומרת אטבש, זה א' כנגד ת', ב' כנגד שין. אז אם ממשיכים בדרך הזאת של החלק הראשון של האלף בית המקביל לחלק השני, אז תת כנגד נון, וו כנגד פי, ובית כנגד שין. אז נפש זה אותיות טוב. טוב עומד מול נפש. בהדבש נפש וטוב מקבילים זה לזה ומתחלפים זה בזה. אומר הגר"א שזה רק כשיש דעת, אבל בלא דעת נפש לא טוב. עם דעת הדבר הזה נמצא וקיים. עם דעת ישנו חיבור בין הנפש לבין הטוב, חיבור שלם. באמת דברים אמורים כשיש דעת, ומוסיף הגר"א שהדעת עצמה גם היא נקראת טוב, וכשאין דעת אז הנפש לא טוב. דיינו הנפש לא מתחברת אל המקבילה מהבחינה הזאת של אטבש. קצת להבין את זה לפי ערכנו, כלשהו של שייכות. אנו רואים שבלשון הקודש שום הכנה של דבר לא נקראת הטבה, אלא אך ורק הכנת פתילות ושמן למנורה. זאת נקראת הטבה. בהטיבו את הנרות בשמות למד זין, להטיב את הנרות. מדוע כאן זה נקרא להטיב? מדוע כאן זה יותר הטבה מכל הכנה אחרת? למי ששומע, כאן מצטרפות שתי השמועות יחד. כאן אנו למדים שהטוב זאת הבחינה שעל ידה מתחברים נר, פתילה ושמן. הנר, פתילה, שמן, שנקרא נפש, המקביל לו מהכיוון שלנו, מהסדר הישר של הדברים, זה טוב. טוב כנגד נר, פתילה, שמן. זה מה שהתורה רומזת בהכנה הזאת. יש כאן הטבה. טוב זה הדבר שעל ידו חל ומצטרף בנו. אנו מכינים את מה שנוגע לנו בחלק שלנו בחיבור נר, פתילה, שמן. נשתדל להבין את הדברים. הבריאה כולה נבראת באותיות האלף בית. בדבר השם שמיים נעשו, ודברו יתברך נתגלה על ידי דיבור של אותיות. דיבור מבטא אותיות. בדבר השם שמיים נעשו, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נברו שמיים וארץ. אותן אותיות שבהם נברו שמיים וארץ, הן האותיות האלף בית. הקדוש ברוך הוא מסר לנו את זה ונתן לנו את כל התורה כולה באותן אותיות האלף בית. כל התורה כולה נמצאת בצירופי האותיות האלה. אין דבר בתורה שלא מצטרף לצירופי האותיות האלה. חף בית האותיות בהיגוי וחף זין האותיות בכתיבה, שבהן מצטרפות כל האותיות כולן. הדיבורים כולם נמצאים בתוך המסגרת הזאת. מערכת החיבור של שמיים וארץ, אותה מערכת שמתחברת אותה מהדדי, מרומזת בתמורות האותיות. האותיות כשל עצמן מבטאות. את הזה לעומת זה שלמעלה למטה. כל מה שבעליונים ומה שלמטה. צורת החיבור של זה לזה נרמז באותן תמורות. אות אחת תמורת האות השנייה. והתמורות האלו הן או באלף, למד, בית, מם וכולי, או בעד בש. זאת אומרת, אות הראשונה ואות האחרונה, אות השנייה ואות השני לאחרונה. כולן צורות שחזל קיבלו שכך אפשר לדרוש. לדוגמה, כף אחת עשרה מזהב מלאה קטורת, וברשי כנגד תורה שנתנה בידו של הקדוש ברוך הוא. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות. מלאה קטורת, גמטריה של קטורת, תרייג מצוות, ובלבד שתחליף קוף בדלת. על ידי את בש גר דק. עד כאן. דהיינו, הקוף היא באה בתמורה לדלת בחילופי אותיות של את בש. אז מקטורת אנו מחליפים לדטורת, כי במקום הקוף באה דלת, ואז הגמטריה היא תרייג. כף אחת עשרה כנגד עשרת הדברות. מלאה קטורת, תרייג מצוות. זה למד רק בצירוף האת בש. צריך לצרף את התמורה של אות ד' שבאה במקום האות ק', ואז יוצאת לנו הדרשה הזאת. המילה קטורת בעצמה אומרת את הדבר הזה. כבר אומרים חזרה שקטורת פירושה קישור. הפירוש המושג הזה הוא הקשר האמיתי של כל הדברים כולם. כמה משפטים בתור מאמר מוסגר על הקטורת, כי זה לא הנושא שלנו כרגע. כתוב שהסוד של הקטורת נמסר למשה רבינו עדי מלאך המוות כשהוא עלה למרום, מקבל תורה, והמלאכים היו כולם נגדו. משה רבנו התיירי שם ישרפו בהבל שבפיהם. אולם הוא זכה והשיב להם תשובה, וכולם נעשו לאוהבים, ואף מלאך המוות נתן לו מתנה. איך לנצל ממנו? הוא גילה לו את הסוד. כמו שהתפרשו הדברים במערל, פירוש הדברים הוא כך. בכל מערכת המציאות כולה, המוות וכל חילותיו הם כולם דברים שיוצאים מחוץ לגדרה של המציאות. הם אנטי מציאות שבעולם. זהו הדבר שיוצא מחוץ לגדרי המציאות. אבל מלאך המוות שהוא מלאך, הוא גם חלק מהמציאות האמיתית של העולם כולו, לקוחנו שיש בחינה אחת שגם מלאך המוות מתחבר לכל סדר המציאות. ישנה בחינה אחת שבה גם מלאך המוות הוא חלק מהחיים פה. הבחינה הזאת, זו הבחינה העליונה, שבה מלאך המוות לא מתנגד לכל המציאות כולה, אלא משתלב ומתחבר למציאות. זה סוד הקטורת, כמו שגילו לנו רבותינו, ולכן קטורת נאמר, ויעמוד בין החיים ובין המתים. ותייצר המגפה. קטורת היא הדבר שעל ידו אפשר לא להינצל או לנצח, אלא עד רבה, הכל מתקשר. 11 סמני קטורת כוללים את החלבנה שריחה רע. שורש של כל ריח רע זה דבר שפרש מהמציאות. כל דבר שיצא והלך החוצה מחוץ לחיים, ריחו רע. חלבנה שריחה רע גם היא מצטרפת לקטורת. לכן סמני הקטורת הם 11. כל פנים הקטורת מקשרת ומחברת את כל המערכת כולה, גם את מה שנראה מחוץ למערכת. על ידי הקטורת הכל מתחבר ביחד. אם הקטורת אומרת את כל התורה כולה, אם חזר רוצים שהקטורת תרמוז על כל התורה כולה, היא רומזת את זה על ידי את בש. זאת התורה, צורה שהמילה קטורת, שהיא קישור של המעלה והמטה, העליון ביותר והתחתון ביותר, כולם יחד. הגמרא אומרת בסוגיה של סמני הקטורת, כל תענית שאין בה מפושי ישראל אינה תענית שעל חרבנה ריח רע, מריחה רע, ומנעה כתוב עם סמני הקטורת. לתענית ציבור צריכים לצרף אל הציבור המתענה, גם את הפחותים ביותר. למדנו מכאן שהחל בין אשר ריחה רע, הפירוש שגם מי שבאמת ריחו רע, הפריש את עצמו מחוץ לחיים האמיתיים, אבל גם זה מצטרף על ידי הקטורת. הביטוי של הצירוף הזה הוא החיבור של עליונים ותחתונים, בעת בש. להבין, טוב ונפש מבחינתנו שלנו, זאת ההטבה. הפעם הראשונה שנאמר בתורה טוב, הוא על וירא אלוקים את האור כי טוב. זהו הטוב הראשון שכתוב בתורה. הטוב נאמר לראשונה בקשר לאור, וירא אלוקים את האור כי טוב. ומתוק האור וטוב לעיניים, כתוב בקהלת י"ז. ידוע בשם הגר"א, הדבר נאמר בשם כל גדולי ישראל לכל תפוצתם. המאמר הגמרא, הרואה ט' בחלומו, סימן יפה לו. הואיל לא פתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד וירא אלוקים את האור, לא כתיב ט'. למדנו מכאן ששורשו של דבר נמצא תמיד בפעם הראשונה שהדבר כתוב בתורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, דהיינו, אם אנו רוצים את המהות הפנימית העמוקה והשלמה ביותר של המושג טוב, אז כשאנחנו מבינים את האור ואת מה שהוא נותן, הבנו טוב. זה נקרא טוב. האור כי טוב. כאן מתמצא הטוב שנתפס אצלנו. שוב, עד כמה שאפשר מבחינתנו שלנו, צורה שלמה של דבר היא נמצאת בפעם הראשונה בתורה. וירא אלוקים את האור כי טוב. טוב מתפרש אך ורק למה שמתאים התאמה מלאה לתכליתו של דבר. המילה רע בלשון הקודש הראשו רעוע. דבר שאי אפשר להשתמש בו ולהביא אותו לתכליתו כמו סולם רעוע או תירועם בשבט ברזל. רש"י מפרש תירועם תירוצצם. דבר רעוע, רצוץ ושבור. למדנו אם כן, שהטוב שהוא היפוכו של הרע, הוא מביא את הדבר לתכליתו. הרע לעולם לא יביא אותי לתכלית. מי שיתפס על סולם רעוע לא יגיע למחוז חפצו, אלא ייפול. זה סולם רעוע. מי שיתפס על אילן שכוחו רע, לא ישתמש בו לתכלית שאותה הוא רוצה. טוב זה נקרא דבר שיביא אותי לתכלית. רע, דבר רעוע. לא יביא אותי לאותה תכלית מבוקשת. זה הבדל שבין רע לטוב. נחזור לדברי הגר"א. אותה נפש שהיא החיבור השלם של נר, פתילה ושמן, של חיות שלמה, אבל מבחינתנו שלנו היא צריכה טוב כדי שתתגלה הנפש. אותה נפש שנתנה לנו בנו מלמעלה, ניתנת בנו ונקלטת בנו רק עד כמה שאנחנו שמים את עצמנו מוכנים לאותה תכלית, מוכנים להעביר את עצמנו לאותה אש. הרי זה עניינה של נפש, הנר והפתילה והשמן שמתחברים ביחד, וזה רק עד כמה שהשמן מכוון להיכנס בתוך הפתילה, להיספג בה ולהיות נקלט על ידי האש, שהיא זו ששואבת ומקיימת את עצמה, שזו החיות בעצמה, זוהי הנפש. הנפש הזאת נקלטת וחלה בנו על ידי הטוב, עד כמה שאנחנו מוכנים. הטוב הוא ההכנה לאותה נפש. היות טוב פירוש, היות מוכן להביא את הדבר לתכליתו. לכן ללשון הטבת הנרות פירושה, להכין לקראת מה שנקרא אור כי טוב. להבין היטב. וירא אלוקים את האור כי טוב, רק עם אותה הטבה שהיא הקדמה שעל ידנו מצרפים ומחברים את עצמנו לאותו אור כי טוב, נותנים את חיותנו שלנו שהיא תהיה כזאת שעל ידה יתגלה אותו אור כי טוב. אור כי טוב צריך להתגלות על ידינו, והנפש ניתנה בנו על מנת לגלות את זה. אותה נפש שהיא נר, פתילה, שמן, שניתנו כדי לגלות את האור כי טוב, אבל בתנאי שנהיה טובים, בתנאי שניטיב את הנרות. אם אנו מטיבים את הנרות באופן כזה, יעלה השמן בפתילה והנר יאיר היטב. נפרש לפי ערכנו. אותו נס שקרה בנרות, שלא היה מספיק שמן ונעשה נס, ואותם נרות דלקו 8 ימים, בכמות שמן שמספיקה ליום אחד. גילו לנו חז"ל ורבותינו הראשונים את פשרו של הנס הזה. מה הנס אומר לנו ומה הוא מלמד אותנו? הבדל שבין אש של מעלה ואש של מטה, אינו שהאש של מעלה אינה מכלה את הדבר. כל אש צריכה להיות צריכה דבר כדי לבאור. הסנה, גם שהוא איננו אוכל, אבל הסנה בוער באש. בין אוכל בין לא אוכל, האש חייבת להיות נאחזת במשהו. ההבדל שבין אש של מעלה ואש של מטה, שאש של מטה ניזונת מהעובדה שהיא מכלה את הדבר. היא לוקחת את הדבר, הופכת אותו לאש. ומכיוון שהדבר הפך להיות אש, הוא קלה והולך. עד שאין לאש במה להיאחז. זה עניינה של אש של מטה, שהיא מבארת ומכלה. אש של מעלה גם היא נחזת בדבר, אבל אש של מעלה כשהיא נחזת בדבר, היא לא סותרת את קיומו של הדבר. עם כל קיומו הוא נהיה בית אחיזה לאש של מעלה. אבל האש של מעלה לא צריכה להפוך אותו לאש כדי שאש תחזיק מעמד. האש של מעלה איננה נחזת מכוחו של אותו דבר שעליו היא חל ובו היא נתפסת. אש של מטה צריכה מזון. לכן אש נקראת בלשון תורה אש אוכלת. תאכל אש את העולה. וכדומה, האש אוכלת, אש של מעלה לא צריכה מזון לקיומה. כמובן האש לא מתגלה אלא בדבר, היא לא יכולה להתגלות לעצמה, כשלעצמה אין בתפיסה, אבל כשהיא נתפסת בדבר, היא לא מכלה אותה, משום שהיא לא צריכה אותו כמזון. מציאותה לא מחייבת את כליאתו של שום דבר אחר. להפך, האש של מעלה נותנת חיים, אם היא נאחזת בדבר מסוים. היא עושה אותו לחסין אש. מכאן ואילך האש לא תשלוט בו. כתוב בגמרא, תמידי חמים אין אור של גיהנם שולטת בהם, קל וחומר מסלמנדרה. ומה סלמנדרה שתורדת אש היא? הסך מדמה אין אור שולטת בו. הסך מדמה, סליחה, אין אור שולטת בו. תמידי חכמים שכל גופן אש, תכתיב, הלא כל דבריי כאש נאום השם, על אחת כמה וכמה. תלמידי חמים, אותה אש של מעלה נאחזת בהם, והיא זו שנותנת להם חיות וקיום ששום אש אחרת לא תחלה אותם. כך למי שעוסק בתורה, והתורה היא אש בו, הלא כל דברי כאש נום השם. זה כוחה וזה עניינה של אש של מעלה. כאשר נתגלה אותו נס, הנרות בערו מכוח אותה אש, שהאש הזאת איננה מחלה. קיבלנו אחיזה ויש לנו בית יד ואיזושהי תפיסה באש של מעלה. הכוונה לאותה אש שכל עניינה הוא אך ורק חיים. כמובן שהאש הזאת בעצמה שורפת ומחלת כל מי שמתנגד אליו ולא מצטרף למציאותה של אותה אש, אבל כל מציאות שמצטרפת למציאות של אותה אש היא נשארת במציאותה הקודמת והאש לא מחלה אותה. עם צורתה הקודמת היא מצטרפת לאותה אש של מעלה. זה עניינה של האש של מעלה. פה רומזים לנו שהקביעה שנקבעו הימים הטובים, ימי חנוכה להדליק נרות, זאת לא קביעה של מצווה חדשה. להדליק נרות זכר לאותם נרות שנבהם נעשו הנס. לא שמענו דבר כזה. כל פעם שעושים זכר מספרים את אותו דבר. מעולם לא שמענו שתהיה מצווה ביציאת מצרים לעשות אותו דבר. שמענו על כמה שנהגו לעשות, אבל זה רק מנהג להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אבל לא חייבים לחזור על המעשה שהיה. לא חוזרים על המעשה שהיה, אלא מספרים אותו, אוכלים מצות ויושבים בסוכה. כאן לא חוזרים על הנס עצמו. הדלקת הנרות פירושו לחזור על עובדת הנס. פירוש הדבר, וזה מה שחזר רומזים לנו, שכאן לא נקבעה מצווה חדשה להדליק נרות, אלא המצווה היא לשמר את אותו מצב שהיה אז. כשחזר אומרים לנו לשן אחרת כבאום, פירוש שאותו מעשה שהיה שם נקבע ונשתרש בנו, ואנו יכולים לחזור עליו. בראשונים רבים מבואר שהדין שאין לנו רשות להשתמש בהם בנרות חנוכה, משום שהם כנרות המקדש. וזה דבר שלא ייתכן. חזר יכולים מצוות מצווה זכר למעשה שהיה. אבל אי אפשר לתת לדבר דין שדבר יצטרף ויהיה מעין אותו דבר. זה דבר שלא שמענו. אלא שפה לא מדובר על מצווה שנעשית כזכר למעשה שהיה. תוספות שואלים, מדוע מי שרואה סוכה לא מברך שעשה ניסים? מדוע מי שרואה יהודי אחר שקורא למגילה לא מברך שעשה ניסים? אבל מי שרואה נר חנוכה של מישהו אחר מברך שעשה ניסים. מה יש בנר הזה? בלשון המאירי, שהנרות הללו בעצמם יש בהם את הנס. מי שמסתכל בנרות הללו בעצמם, כאן משומר הנס. אותו נס שקרה נמצא בנרות האלה. זה לא מעשה שהיה, הוא מצווה שניתנה כזכר למעשה שהיה. המצווה הזאת היא קבעום של חנוכה. קבעום פירושו שאת אותם נרות קבעום, זה מה שכתוב בגמרא, לנסות להבין היטב. איך זה מצטרף אלינו? מה האופן שבו אנו יכולים לקלוט את אותו נר, אופן שאותם נרות יכולים לחוב בנו? זה מעשה שהיה ונעשה לאבותינו. בורי עולם גילה להם מערכת חדשה, דבר שלא היה מעולם. הוא גילה להם את האיש של מעלה, בני סגלוי, הוא גילה להם את הדבר הזה. הוא גילה את זה בנרות. לשנה אחרת בית דין של חשמונאים קבעו את אותו נס והשאירו אותו לדורות בכלל ישראל. הוא נקלט ונתפס בנו והוא שלנו. שוב, לא מדבר פה על משהו להזכיר, אלא על משהו שנמצא בידינו. הנרות הללו, כמו שהם במציאותם, הם מגלים את הנס. הם עדות לכל בעולם העולם שהשכינה שורה בישראל. השאלה היא איך אנחנו קולטים את הדבר הזה? מה הדרך שלנו לאחוז בדבר הזה? במילים אחרות, אותה נפש, נר פתילה שמן שקיבלנו באותו זמן, איך היא נאחזת בנו? איך צורת הקליטה שלנו? מהו הטוב שעל ידו אנו תופסים וקולטים את הנפש הזאת? זה הנושא. זה מה שחזר מסיימים בברייתא. ולא היה בו להדליק יום אחד, נעשה בו נס ודליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. כשהברית אומרת קבעום, הכוונה שאת אותם 8 ימים שבהם היה נס ההוא, אותם קבעום, 8 הימים האלה נקבעו ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. כאן אנחנו צריכים להבין, הלל והודעה שמדבר עליהם פה, איך הם מצטרפים לנרות. עומק הדברים שהלל והודעה הללו מצטרפים לנרות כטוב לנפש. איך הימים הללו נעשים ימים טובים שיכולים להיקבע בנו, להיקבע בהם? אותם 8 ימים, איך הם נעשים ימים טובים לאותה נפש בהלל והודעה? במילים אחרות, מה צורת הקליטה שלנו בהערה של אותם 8 ימים שבהם ניתנה לנו האש על מעלה? אותם 8 ימים שבהם ניתנה לנו אש על מעלה, ניתנו לנו באפשרות לקיים מצוות הדלקת נרות במקדש. והדליקו נרות בחצרות קדשך. אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו מצרפים את עצמנו לדבר הזה. איך אנחנו מצרפים את עצמנו להערה הזאת. איך היא שייכת אלינו בכלל. אנחנו מפה, אנחנו שייכים למערכת שנקראת נפש כתחתה. אנחנו שייכים למערכת אחרת. מה לנו אותם נר פתילה שמן שנתנו מלמעלה? זאת נפש אחרת. זאת צורת חיים אחרת. זה קיום אחר. השייכות אלינו היא בהלל והודעה. פירוש המילה הלל זה כתוב בהילו נרו עלי ראשי באיוב חפתת ג' או ממזרח שם שעד בו מהולל שם השם. פירוש המילה הלל לגלות את אורו של דבר. בהילו נרו עלי ראשי, השורש של הלל בלשון הקודש הוא להאיר דבר. הודעה היא ההפך הגמור מזה. כביכול בורא עולם מתגלה בעולם במידת מלכותו, והמידה הזאת שמה הוא כשם שאנחנו משתמשים בו יום יום, השם השגור א' ועוד ד' ועוד נ' ועוד י'. זאת מידת מלכותו, מידת אדנותו. אדון הוא מלך על עבדיו, מלך על עמו, מלך על עולמו, מלך העולם. גילו לנו רבותינו שהשם הזה הוא בגמטריה הלל. 65. יש עוד שם. השם הזה הוא השם המיוחד, השם המפורש. אבל שורשו של השם המפורש הוא השם שנתגלה ידי בורא עולם למשה רבנו בסנה. שם באותו מקום שבו נתגלתה בפעם ראשונה האש על מעלה, לא יבער הסנה. זה שם קדוש שאסור לומר. לכן צריך לומר, אקייק שלחני עליכם, ולא אומרים עם שתי ההים. השם הזה בגמטריה, הודעה. זה מה שגילו לנו רבותינו בעלי רוח הקודש. אלו דברים שאפשר לומר לבד. פירוש השם הזה מתייחס לסוף תכליתם של כל הדברים כולם. לא לבחינת קיומם, בבחינת היותם עמו של מלך, גילוי מלכותו, על השם הזה מתכוון למה שיהיה בסוף הכל. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו אומרים שהוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והוא קרא לעצמו בשם הזה, כמו שאדם מדבר בעד עצמו. יהיה זה דבר שנאמר עליו. השם הזה הוא השם שמה שיהיה בסוף הכל. כוחו ועניינו ועוצמתו של השם הזה מביאה וגורמת שכל מי שעומד מולו חייב לבטל את עצמו. בגילוי מאחותו של בורא העולם, אדרבה, זה דבר שנותן תוקף לכל היצורים כולם, לכל העם כולו. ככל שהעם יהיה עלוב יותר, ככה מלכות עלובה יותר. האם צריך להיות חזק וגדול, ואז המל של אותו עם מערכותו מפוארת וגדולה מאוד. כל שאדם חזק יותר, טוב יותר ונעלה יותר, הכל לתפארתו של המלך יותר ויותר. זאת בחינת הלל שאנו מהללים. מבחינת הודעה פירושה שאנו מבטלים את עצמנו למה שנקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. הודעה מחייבת ביטול. הודעה מחייבת השתחוואה. כדרך שישנם שני צדדים במחלוקת וצד אחד מודה לשני, ברגע שמודה הוא מעביר את הכל לצד השני, עמידתו שלו מתבטלת. זה עניינו של הודעה. לנסות להבין היטב. לולי שקדושת הימים הייתה נותנת אפשרות קצת להושיט יד מעבר למושגים הרגילים שלנו, לא היינו נכנסים לדברים האלו בכלל. אבל זה עצם עניינם של הימים האלה שהם נותנים לנו אחיזה במה שגבוה מאיתנו. הם נותנים לנו אפשרות לתפוס יותר פנימה, יותר בעדינות, יותר בעומק, גם את השמן שצף על גבי כל המשקים כולם. מאותה השגה שהיא הפנימית והעמוקה היא ביותר, כמו שפרשו רבותינו, כיוון שהשמן אינו החוכמה, מכאן יוצא בהכרח שתמאו כל השמנים, הכוונה שכל מערכת הדעת השתבשה. נטמעה ונעשה בלתי אפשרית לשימוש. לא נגיע איתה לשום מקום. היא הפכה להיות סולם רעוע. עם שמנים טמאים, עם מערכת דעת ומין נפש כזאת, לא נגיע לשום מקום. לא נוכל לטפס. הסולם רעוע, הסולם לא טוב. אם אנו רוצים להשיג משהו, לתמנם קצת, באיזשהו אופן, במה שלא נתנה מעולם ולא השתבש, מה שלא נסתם ולא נאחר, זה אותו פח שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. פח השמן הזה מאיר דברים שאם הדעת הרגילה שלנו בשום אופן אנחנו יכולים לראות אותם. הדעת הרגילה שלנו משתמשת בכל השמנים הטמאים, ואור שבוקע מכל השמנים הטמאים, מטעה. לא רק שהוא לא מגלה את אמיתת המציאות, אלא שהוא גם מטעה, מסלף ומסיט אותנו לכיוון הלא נכון. כאן ניתנו לנו 8 ימים שנקבעו על ידי חכמים, והימים האלו הם ימים שקבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודעה. רק בימים הללו יכולים לקבל את ההערה מהאור שיוצא מאותו פח שמן שיהיה מונח בחותמו של כהן גדול. משהו מאותו אור כי טוב. ההערה הזאת אין לנו בה בית אחיזה. היא רחוקה מאיתנו. איך אנחנו יכולים להגיע אליה להצטרף לאותו נס שנעשה אז? איך הנס הוא יכול להיות שייך אלינו? איך הוא יכול להגיע אלינו? עד כדי כך שכאשר אנחנו מדליקים נר חנוכה, כל מי שרואה את זה, רואה את הנס ומותר לברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם לזמן הזה. הוא לא מקיים שום מצווה אבל הוא רואה נס. אז הוא יכול לברך. איך אנחנו יכולים להשתייך לאותו נס? זאת התשובה שכתובה בברייתא קבעום. את אותם 8 ימים שבהם דלק אותו פח שמן וחותמו של כהן גדול. אותם 8 ימים קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. לפי דרכנו הלל והודעה שאנחנו מודים להללים, הם אלו שעל ידם זהו אותו טוב ושעל ידו אנו מחזיקים באותה נפש. אלו הם הימים הטובים שעל ידם יש לנו תפיסה ואחיזה כלשהי באותו נס עצמו שקרה אז. נמצא שהעבודה שלנו הם הלל והודעה. שכרה של אותה עבודה זה אפשרות להדליק את אותם הנרות. העבודה נדרשת מצידנו. מה אנחנו חייבים לעשות? עשאום ימים טובים בהלל והודעה. להבין היטב, העבודה הקשה באמת היא להודות ולהלל. התומעה שתמעה יוון את כל העולם כולו הייתה בזה שיוון לקחה מעולם את האפשרות להודות. אין למי להודות. להפך בשעה שאני בעצמי מידת כל הדברים כולם, אני עצמי קובע את כל הדברים כולם, בשעה שכל מי שעומד נגדי מלכתחילה הוא דבר בטל, אין כל אפשרות להודות. להודות צריך תמיד כשלא השגתי דבר מסוים ואני מודה למשהו גבוה ממני, אני מתכופף. את זה יוון ביטלה מהעולם. לדידם הדבר הזה לא קיים בעולם. הגמרא בסוף ברכות דורשת לך שם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד כיחו בשמיים ובארץ, על כל המלחמות והמפלות של כל מיני הקמים עלינו. לך שם הממלכה, מלחמת המלק, בכן הוא אומר כי יד על כסקה, והמתנשא גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זאת המלחמה שתבוא על השם ועל משיחו. גוג ומגוג הם מבני יוון. והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג. המהר"ל מבאר שכאן מלמדים אותנו חז"ל, שעשיו וכל חילותיו, המלכות שאנו נמצאים תחתיה כעת, היא מלכות שסותרת, מתנגדת ומבטלת חליל המלכות שמיים. אותם גוג ומגוג מבני יוון לא באים כנגד מלכותו יתברך, אלא הם טוענים שהם גדולים יותר, והמתנשא הם עולים יותר גבוה. לכל שממלכה זו מפלתה של רשע, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג. בורא עולם כביכול יצטרך לגלות את מידת והינשא על כל הארץ בעיקריך, את גודלו ותפארתו ואת עובדת התנשאותו מעל כל הדברים יותר מהם, משום שהם טוענים להיות עליונים בעולם. הם לא מתנגדים למלכות, אלא שהם טוענים שהם יותר למעלה. המהר"ל מביא את הפסוק על יפת שנקרא בכתוב אחי יפת הגדול. הוא תובע לעצמו את הבכורה והגדולה והתנשאות מעל כל הדברים כולם. אחרי שיתגלה לך השם הממלכה, עדיין יצטרך להיות גילוי מיוחד בפני עצמו שהוא המתנשא. כנגד זה באים גוג ומגוג. כמובן שהמתנשא סותר הודעה. עצם עניינה של הודעה שאני מקופף את עצמי תחתיך. אני מודה למי שאני מודה לו. בזמן שתפיסת היסוד של לבן שהוא המתנשא מעל הכל, כמובן שזה סותר הודעה. את סדר הדברים ועומקם גילו לנו חזר בברייתא שאומרת מהי חנוכה. שם כתוב שאותם 8 ימים לא היה בהם הלל והודעה, אלא היה בהם אך ורק הנס של אותו פח שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, והוא דלק 8 ימים בנס. את אותם ימים שפך השמן, אותם ימים שפח השמן דלק בנס, קבעום לדורות. אותם 8 ימים נקבעו לדורות, ועשו מימים טובים בהלל והודעה, בוא לומר איך ייתכן שאותה קביעות תתאפס ותהיה. אם אפשר, אי אפשר לקבוע דבר, אלא אם כן יש חלות בשם ביום הזה, שהוא יום טוב, ומכיוון שהוא יום טוב, חלה בו אותה הערה שחלה אז. אותה נפש שנתנה אז, חלה ונתפסת בעולם על ידי אותם ימים טובים. בלי יום טוב, אין מקום חלות לאותה הערה. אין לזה על מה לחול. לשן אחרת קבעו ועשו מימים טובים בהלל והודעה. זה לא ימים טובים להלל הולדות, אלא ימים טובים כדי שתחו, כשיחול בהם אותו קבעום, וזה בהלל והודעה. הידי הלל והודעה, הימים האלה הם ימים טובים לאותה הערה, כדי שבימים האלה יתפסו אותם 8 ימים שבהם נעשה הנס בעצמו. יוון מופקעים מהודעה, הם טוענים תמיד לעליונות והתנשאות. המהר"ל רומז לנו לזה, ומגלה שיוון בגמטריה הלל, במספר אחד יותר. יותר מהיכל, יותר מאלף או דלת ועוד נון ועוד יוד, ויותר מהלל. יוון נלחמת נגד זה. אנו נמצאים כעת בימים שמצד עצמם הם חזרה, זאת אומרת ימי חנוכה, הם חזרה על אותם ימים שבהם נעשה הנס. הימים אלה הם ימים שבהם נמצא בעולם הניצחון על יוון בתנאי אחד, שאנחנו נודע נהלל. נהלל פירוש שנקיים בנפשנו לך השם הממלכה, שנמליך את השם, זה ההלל. נודה, פירושו, שנקיים במאפשנו לך השם המתנשא, שאנחנו נכופף את עצמנו לבורא. הכושר להודות, האפשרות להודות. טעינו. אנחנו טועים וטועים. אנחנו חיים בטעות. פשוט להודות. כאן נמצא ניצחון על יוון. כאן מתקיים לך השם המתנשא, זהו ניצחון על גוג ומגוג. המלחמה עם יוון עוד לא נגמרה. חזר מגלים שאפילו אחרי שתתגלה מלכותו יתברך, אפילו אחרי שתתקיים לך השם הממלכה, עדיין נצטרך לגילוי נוסף של לך השם המתנשא. עדיין נצטרך לנצח את יוון. הדברים מתרחבים והולכים, אפשר לרמוז רק על הדברים. אי אפשר לדבר עליהם. תן לחכם ויחכם עוד, אבל להבין היטב. גם בלא דעת נפש לא טוב. והדברים הם עמוקים ביותר, עד שאין מילים לתאר את נשגבות דברינו, ברוך השם. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.